C-O-I-L, הרדיו של ישראל.
יפו C-O-I-L, הכי יפו שיש, 5-2-2-6-6-6-6.
מרפדיית אומן מזמינה אתכם לחדש את הריהוט הישן ולהפוך אותו לחדש. 03-5050753, הגה 28, חולון, בהנהלת יצחק אברהם.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
נופל למרומים, ספרו של עומר ניר הוד, סיפור על קריסה ושיקום.
עומר, הבנק קיבל החלטה לסגור את כל קווי האשראי של קבוצת דאטה סייף. לא, זה לא ניתן לדחייה ליום ראשון. מצטערת.
כך מתחיל הסיפור המרתק של עומר ניר הוד, נופל למרומים, נמכר בחנויות צומת ספרים וסטימצקי. ספר חובה לכל בעל עסק ולכל אדם במשבר. נופל למרומים, זמין עכשיו בחנויות. אתם מאזינים לתוכנית עוד כיוון, כל מה שלא ידעתם על הלא מודע, עם אסף טובי והדר פריש.
אותי אדר?
כן.
גם אני שומע את עצמי. מה קורה?
מעולה, איזה כיף.
עוד שבוע.
אני מגיעה לפה, אז אני יודעת שזה שעה של פאן.
עוד שבוע עבר לו, והימים עוברים מהר, מרביעי לרביעי. כי נראה לי כי יש לנו משהו לצפות לו, אז כיף כזה. אנחנו עוד רגע מתחילים. את רוצה להקריא רגע את הטלפונים ואז אנחנו נשים איזה שיר ואז אנחנו נתחיל.
אז טוב, הטלפון שלנו זה 03-677-3636 או לוואטסאפ 053-807-1213. אם יש לכם איזה רצון להתקשר, לשאול אותנו שאלות, אתם תמיד מוזמנים.
אחלה. שיר קצרצר ומתחילים.
קרוב לכאן אספנו את עצמנו, הבאנו חברנו ולא אמרנו מי ומה. בדרום, בצפון או במרכז, שכרנו קצת שמיים, דמעות הביאו מים, פתחנו ארץ חדשה. שלהתפלץ זה לא יפה, תתחבק כאן זה סוסים, שלושה עצים, נוסעים תמיד ברגל, שרים שירים בלי דגל, נושמים שנים ללא סיבה. מלחמות, אסונות, חולפים בצד, אנחנו בתוכנו, וכל מה שאצלנו תמיד בעולם כל כך קשה להתפלט, זה לא יפה, חבק על ולנצח לא נצח.
אוקיי, אז אנחנו ממשיכים עם הנושא שלנו, שהאמת אפשר לדבר עליו, לדעתי, עוד שנים קדימה. כל הנושא של אושר, ומה גורם לאנשים אושר, ולמה בעצם, למה אנחנו מדברים על אושר? כי רוב האנשים נמצאים במצב ההופכי שלו, או חושבים שהם לא מספיק מאושרים, ואף פעם, גם שמשיגים את האושר הרגעי הזה, אז הוא פתאום חמקמק ונעלם, ואז אנשים לא מבינים למה כאילו אני לא מאושר, ולמה הנה, כבר היה לי משהו. ותמיד מפחדים לאבד את מה שכבר השגנו. ואז באמת הלכנו ועשינו קצת עבודת מחקר, בעזרת התחקירנית שלנו מרב, ואנחנו באמת מבינים שזה יושב על המון המון דברים.
נכון.
אז
אני רוצה פה להגיד שהרבה פעמים אנחנו, האושר, כשאנחנו חושבים על אושר, הרבה פעמים זה משהו שאנחנו מסתכלים על מה זה תלוי, ואם נשאל את עצמנו, הרבה פעמים זה תלוי במשהו חיצוני. ואז אם זה תלוי במשהו חיצוני, אם באמת אנחנו יכולים להשיג אותו, זאת שאלה. כי הרי בעיקרון, מה יכול לגרום לנו לאושר? קודם כל, אנחנו צריכים לראות מה תלוי בנו. נכון? איך אנחנו יכולים להגביר לעצמנו את האושר? אז באמת יש כל מיני מחקרים שמראים, וכבר דיברנו על זה פעם באחת התוכניות, שזה לדוגמה בילוי משפחה וחברים, שאמרנו שככל שלאדם יש יותר אנשים שהוא מרגיש שהם חברים שלו, חברי אמת, והוא יכול לשתף אותם, ויש יותר יציאות ובילויים, אז יותר כיף לו, אז זה גורם לו גם ליותר שמחה ואושר. אבל יש עוד דברים, כמו נגיד פעילות גופנית.
לדוגמה, כי מה עושה פעילות גופנית? משחררת
אנדרופינים
נכון. ואנרגיה, ועושה נכון. המון המון דברים, שדיברנו על זה גם בהקשר של אנשים שמאוד מאוד מצליחים, מתחילים את היום שלהם בפעילות גופנית, כי
בדיוק.
הדבר הזה מכניס למוד של עשייה, ובאמת המוח נמצא בסטייט אחר.
עוד דבר שזה נגיד נתינה לאחר. כשאנחנו נותנים למישהו אחר, אז אנחנו זה מחבר אותנו לערכים שלנו. זאת אומרת, יש פה חיבור הלימה, הלימה בין הערכים שלי, שאני רוצה לתרום, שאני רוצה לעזור למישהו, אבל יש גם מימוש, כי אני יכול לדבר על זה. וואי, איך בא לי ללכת להתנדב באיזה עמותה. וואו, איך הייתי רוצה להיות כמו זה וזה ולתרום. יש לנו המון רעיונות שאנחנו יכולים רק להעביר אותם כמחשבות, ואחרי זה עוד נדבר על מחשבות. אבל ליישם את זה, לקחת את מה שחשוב לי, וגם להפוך את זה למשהו שאני עושה אותו בפועל, זה לממש את הערכים שלי, וזה ערך ענק, וזה גורם לי לשמחה.
ובעצם,
ולאושר אמיתי.
במה שאת אומרת, מסכם דוקטור טל בן שחר, שחקר המון את נושא האושר,
בדיוק.
על במשפט מסכם אחד, שהאושר הוא בעצם נקודת המפגש בין משמעות לבין הנאה. כי אין מה לעשות, אנחנו יכולים לעשות המון המון דברים שנהנה מהם ביום יום. האם זו משמעות האושר? האם זה שאני הולך עכשיו ועושה איזושהי פעולה שאני מאוד מאוד אוהב? וכיף לי לעשות אותה. אם אין בה משמעות, זה גם סוג של אושר, השאלה אם זה אושר שמחזיק לאורך זמן,
או זה משהו רגעי.
שמספק אותי, או שאני אומר, יאללה, היה לי כל כך כיף, אבל למה עכשיו אני כאילו לא מרגיש מאושר? ואם תשימי לב, את דיברת על אנשים שתורמים ועושים, נותנים מעצמם, ושם באמת יש את עניין המשמעות, וזה מדהים לראות שכל האנשים שאני מכיר שעוסקים בנושא של לתת לאחרים ותורמים מעצמם, מרגישים משמעות בעשייה שלהם, הם גם מאוד מאוד מאושרים מזה, וזה משהו שגם מחזיק לאורך זמן, כי יש משמעות בעשייה הזאת, יש משמעות בדבר שעומד מאחורי האושר הזה.
אנחנו יכולים לראות בכלל, קודם כל, חייל, חיילת, בנות שירות לאומי, שהולכים, בני שירות לאומי, שהולכים ותורמים לצבא או לשירות, אנחנו רואים את גם כשקשה להם מאוד, והם חוזרים מותשים הביתה, הם מרגישים מלאי משמעות.
לגמרי.
וזה, אני יכולה לתת דוגמה, הבת שלי משרתת בשירות לאומי, עושה שירות לאומי ברחשי לב, זאת עמותה לחולי סרטן, שנמצאת בשני בתי חולים, היא ספציפית נמצאת בתל השומר, ואני רואה כל יום בערב, אחרי יום מתיש, שבאמת עבודה עם ילדים קטנים, חולי סרטן, ועבודה עם ההורים, שהם באמת עוברים דברים שאי אפשר בכלל לתאר את הקושי, את הסבל, וגם את החוויה הנפשית הלא פשוטה, היומיומית, כל דקה שעוברת הם מרגישים אותה. ויחד עם זה היא חוזרת בערב, והיא מאושרת. היא מאושרת ממה שהיא עושה. ויש לזה כל כך הרבה משמעות והרבה סיפוק.
א', זו הבת שלך, וכנראה יש לה ערכים טובים, כי היא גדלה בבית עם ערכים. ומה שיפה זה שהערכים, כשנפגשים עם העשייה, זה נותן משמעות ונותן מהות לכל הדבר הזה. ומה שמדהים גם עוד לראות, זה שאנשים האלה שאת מדברת עליהם, כמו אופרי, יש לומר, שמה, כשעושים את מה שעושים, מתוך המקום הזה של ערכים, מתוך המקום הזה של משמעות, את תשימי לב גם שהאנרגיה כי נראית מהצד כאילו לא נגמרת, כאילו יש אנרגיות מטורפות לעשייה, יש המון המון אנרגיה למישהו שעושה משהו עם משמעות. כי כשאתה מונע מתוך משמעות, המנוע, הבערה, היא הרבה הרבה יותר גדולה ממשהו שאתה עושה אותו רק בשביל הנאה. אלו יש המון דברים שאנשים עושים רק בשביל הנאה.
נכון, וזה גם בסדר.
כן, רק עוד הפעם.
אבל זה לא גורם לאושר הזה שאנחנו מחפשים. זה שני דברים שונים.
זו המהות שצריך להבין, שאל. כשאני שואל את עצמי, צריך לדייק את זה, כשאני שואל את עצמי, רגע, היה לי יום שעשיתי בו כל כך הרבה דברים כיפים. למה בסוף היום אני מרגיש הרגשה כזאת של צניחה, של נפילת מתח כזאת, של משהו שהוא... התפספס לי, או האושר הזה נעלם לי.
זה ריקנות כזאת.
ואז, אם אני באמת מבין ומחפש האם יש משמעות באותם דברים שעשיתי, ומה עומד מאחורי, או כמו שתקחי, סתם לדוגמה, את אופרי אחרי יום שהיא הייתה עם אנשים והתנדבה וסייעה ונתנה מעצמה לאנשים שבאמת זקוקים לזה, והיא באה מהמקום הזה של הערכים שלה והמהות שלה, בסוף היום הולכת לישון עם סיפוק ועם חיוך גדול. כי מה? כי בסוף היום, כשהיא עושה את הדברים מתוך המקום הזה שאנחנו מדברים עליו, של המהות והערכים והמשמעות, אז אנחנו מדברים על אושר שהוא מציף ועולה, ואתה הולך לישון איתו, ואתה קם איתו בבוקר.
נכון.
ולא סתם אנחנו אומרים שכשאנשים עושים משהו בחיים, כאילו, את יודעת, יש את אלה שאנחנו משתחררים מהצבא, יש את מבחני נועם, הולכים, אתה מתאים לך להיות ככה.
לגמרי.
אז הוא אומר, תשמע, וואלה, הלכתי למבחנים, השקעתי בעצמי יום שלם, שילמתי 3,000 שקל, אמרו לי שאני צריך להיות מהנדס. בסדר, והוא גם יש לו יכולות אגב של מהנדס.
סביר להניח אחרת.
אחרת לא נותנים לו, ואז הוא הולך ללמוד בטכניון, או לא יודע איפה, והוא יוצא מהנדס, והוא מתחיל לעבוד בחברת הייטק, ומרוויח המון המון כסף, ובגיל 35 הוא אומר לעצמו, מה עשיתי ב-15 השנה האחרונות? אני לא מאושר, לא טוב לי.
אז אני עשיתי את זה אותו דבר, רק אני קלטתי את זה כבר בגיל 29, עזבתי את המשפטים, ולמדתי הרבה, למדתי תואר ראשון, תואר שני, זה כאילו היה, חשבתי שאני במסלול נכון, אבל הנה, ראיתי, הרגשתי, בכל החושים הייתי שם, שזה לא זה, היה לי מזל רק שהיה לי פרטנר, בן זוג, שתמך בי, והבין שאם זה לא החלום שלי, ואם זה לא מה שגורם לי להיות מאושרת, אז אמר לי, אז תעזבי ותמצאי במה כן גורם לך להיות מאושרת.
וזה מדהים, כי דיברת על הקטע של משפטים, ואני מכיר המון משפטנים ועורכי דין, שחלקם עושים את זה כי הם מצליחים בזה והם טובים בזה, והם מרוויחים בזה המון כסף. וחלקם עושים את זה מתוך מקום של שליחות. וכשאני נפגש בעורך דין שעושה את העבודה שלו במקום של שליחות, ויש לו משמעות בנתינה, והוא באמת לוחם צדק, והוא עושה את זה כי הוא באמת רוצה להביא את ה... ולהיות זה שמוציא את הצדק לאור, וחשוב לו, וכשאתה נפגש עם אנשים כאלה, זה מרגש. זה משהו שאתה...
לגמרי, אבל זה בודדים. אני בודדים, מכירה גם כאלה.
אני מכיר כמה כאלה, באמת, שבחוג
החברים
הקרובים שלך. אחת מהם אולי את מכירה, שהיא פוגשת אותה בשבתות שמנגנים, בחורה מקסימה, ליאור, ויש עוד אנשים שאני מכיר שעושים באמת, באמת את מה שהם עושים, וזה לא משנה מה, מתוך מקום של משמעות, מתוך מקום של מהות, מתוך מקום של הערכים שלי. וכשבן אדם נמצא במקום הזה, והוא עושה את מה שהוא עושה, מתוך מקום של ערך משמעות, אז גם הצד השני, שאם, גם אם את יודעת, אם זה עורך דין ולקוח, ואם
גם
זה...
המקבל.
גם המקבל. גם המקבל מרגיש את זה ואומר, וואלה, זה בן אדם שונה מכל האנשים אחרים. הוא מביא איתו משהו שאף אחד אחר לא מביא. רואים את זה, זה בולט.
לגמרי.
בכל תחום.
אחד הדברים הנוספים שאנחנו צריכים להתמקד בהם, זה העניין הזה של לחזק את שרירי ההקשבה והמיקוד שלנו. אם קודם אנחנו, אם דיברנו על זה כבר בעבר וחיברנו את זה ל-NLP ולהנחות היסוד, שנחת יסוד, אני אזכיר שאומרת האנרגיה זורמת למקום שבו תשומת הלב מתמקדת, אז כמה פעמים קורה לנו שאנחנו מתמקדים בדבר השלילי או בדבר הלא חשוב, ובמקום להתמקד במקום הטוב שלנו.
אבל דיברנו על זה כבר, המוח שלנו בנוי בצורה כזאת שאנחנו קודם כל רואים את מה שפחות. אז... אגב, בוא נלך שנייה אחורה. גם ילד, כשהוא דיברנו על זה מזמן, מהרגע שהוא נולד, הוא שומע בעיקר את המילה לא. הוא הולך מזוחל בעל הגעת בזה, לא. הוא בא לתרומם לשולחן, תיזהר. בעל הזה, לא. אז אנחנו כל הזמן חונכנו וגדלנו, בזה שהעולם הזה מלא בסכנות, העולם הזה מלא בדברים לא טובים, אז זה, ואנחנו כל הביוס שלנו, התוכנת ההפעלה שלנו, בנויה על זה שאנחנו קודם כל רואים את הלא טוב. יש בזה גם משהו חיובי, כביכול, נכון? כי זה בא להגן עלינו, הנה,
ברור,
אני רואה, נזהר מזה.
כל דבר יש לו משהו שהוא בא, יש לו, בא להגן עלינו או לשמור עלינו מאיזשהו משהו, אבל פה אנחנו באים ואומרים לאנשים, אוקיי, זה בסדר, זה הגיוני ו... זה נורמלי. אנחנו מנרמלים את זה. זה נורמלי שאתה קודם כל חושב על הלא. ואנחנו כן רוצים פה להעלות את המודעות לאנשים שמאזינים לנו, ולהבין שכשאנחנו נלמד איך כן להקשיב לדבר הנכון שטוב לנו, לאנרגיה הנכונה שלנו, למקום הטוב שלנו, כשאנחנו נשים פוקוס על הדברים הטובים, אז האנרגיה שלנו תזרום למקום הטוב.
כן, זה, כי דיברנו על זה. איפה שנשים את הפוקוס, לשם האנרגיה תלך.
אז אם אנחנו מדברים על עושר, אז בואו נמקד את עצמנו למקומות שאנחנו יודעים ששם יהיה לנו עושר.
יש לנו אורח פה, שוקי, מה שלומך? אנחנו באמת, כן, ברגע שאנחנו מבינים את איך זה פועל, עלו...
דיברנו על תבניות חשיבה.
דיברנו
על כמה זה חשוב, קודם כל להיות מודע. זאת אומרת, אנחנו פועלים מהלא מודע. אז אם עכשיו אנחנו פועלים מהלא מודע, ואנחנו אוטומטית, כמו שאתה אומר, כל הזמן חושבים על הדבר השלילי, אז האנרגיה שלנו תלך למקום שלילי. אבל אנחנו כן רוצים להסביר לאנשים איך כן לחפש את הדרך לאושר. ואנחנו פה נותנים טיפים. אז הדבר החשוב הוא להתמקד בדבר שעושה לנו דבר טוב, כדי להגיע לטוב.
כן, וגם להיות מודעים לזה, שכש... הרבה אנשים אומרים, אני לא יכול לשלוט במחשבות שלי. עכשיו, תכלס, אם אנחנו חושבים על זה, אז אם אני עכשיו מושיב מישהו, ואני אומר לכל אחד שמאזין לנו, יכול בסוף השידור לנסות אותי, ולקחת כיסא ולשבת מול קיר לבן, ולבהות בו, ובמשך שתי דקות לא לחשוב על כלום. אם מישהו הצליח, אני מבטיח לכם, אני מבטיח לכם שהוא יכול, יש לו יכולות על, הוא סופרמן, שייצור איתנו קשר, אנחנו באמת, הוא יכול לקבל את ג'וב חייו, כאילו אין יכולת לנו כאנשים שחיים את חיי היום יום, ואני שוב לא מדבר על נזירים שיושבים על אגם בגנגס ועושים מדיטציות מהבוקר עד הערב, אין לנו כרגע אפשרות לשלוט כביכול במחשבות. מצד שני, יש המון המון כלים וטכניקות, איך אני
ממקד את המחשבה.
אם בא לי מחשבה פחות מקדמת, מה אני עושה כדי, כי אם אני אלחם איתה, היא מנצחת, בוודאות.
בוא, אנחנו נדבר על זה אחרי זה בהמשך, אני נצא עכשיו לאיזה שיר.
אין בעיה, מה שתגידי. תראי איזה זורם אני.
והצדק אף בין הידיים אני עומד בגבול בת ים לבד והאמת מתעתעת בי מחסה דמעות רוצה לחזור אל הבית בו מזמן איתך כמו ילד טוב אל זרות אמו אל האמת שבה צללתי והאמת שאין אמת אחת או שתיים ציפור בחלים הידיים והשקר בחלוף והאמת שאתה היופי והיצף אז מי שולט הזמן הוא כתב חידה והאמת שוב מתפוצצת והאמת שאין אמת אחת או שתיים ציפור בחל עם הידיים והשקר בין חלום מחפש אותה בגשם הזמן חומק בתוך תרבות הכעס והאמת כבר מטושטשת והאמת שאין אמת אחת או שתיים ציפור בחל עם הידיים והשקר בין הלום
טוב, אחד הדברים הנוספים לפני שאנחנו ממשיכים לגבי מחשבות, שזה נושא מדהים ומרתק, ואנחנו עוד מעט נדון בו ונפתח אותו, אני חשוב לי מאוד שנדבר על העניין הזה של לתת לגיטימציה לתחושות, תחושות ורגשות. אנחנו טיפה נגענו בזה ממש בנקודה קטנה, על זה שיש עניין של חמלה עצמית, שדיברנו על כמה חשוב לאדם להכיל את זה, שזה בסדר לסבול, זה בסדר לכאוב, זה בסדר שמרגישים כעס וכאב ועצב, וברגע שיש חמלה עצמית ואני מקבל את זה, שזה בסדר שאני נמצא במקום הזה, יותר קל לי להמשיך ולהתקדם הלאה.
לא רק שזה בסדר, זה גם לא מתקיים, ההופכי שלו לא מתקיים אם זה לא מתקיים. כלומר, אם אני לא יודע, אם אני חוסם את הצינורות האלה של כאב ושל רגש השלילי אצלי, אני אומר, אני לא רוצה להתאכזב. אז אני סוגר הכל, אז אני גם לא מצליח לעשות את הצד השני. את מכירה את אלה ששנים, שנים, שנים לבד, ואתה שואל אותה מה קורה? אני לא, אני החלטתי שאני לא רוצה זה, והכל כזה אטום, הכל סגור. אם אני לא מוכן לחוות אכזבה, אם אני לא מוכן לחוות כישלון, אם אני לא מוכן לחוות כאב, אז יהיה לי מאוד מאוד קשה לחוות את הצד השני, כי הצינור הזה הוא, זה הבהטליה אומרים, זה וזה תלויים אחד בשני. זה חייב להיות, להתקיים ביחד. אז כן. בהקשר הזה, אני איתך.
אני אומרת...
את תתקרבי רק.
רגע, שנייה. אני אומרת שאחד הדברים שבאמת מעניין זה שכאילו אומרים שהמרכיב הסודי בעצם לחיים שהם מלאי שמחה, זה דווקא פגיעות. וזה קצת לא נשמע לנו הגיוני. אם אנחנו חושבים על פגיעות, זה מביא לנו ישר תחושות של מה זה פגיעות, זה עצב, כאב... אנחנו לא ישר חושבים על פגיעות כעל שמחה, וזה בדיוק מה שאתה אומר, שבעצם אבל... יש קורולציה ישירה, כאילו יש קשר ישיר, שדווקא הוויתור על השליטה, היכולת שלך להיות פגיע, מהמקום הזה, אתה בעצם יכול להגיע לאושר, לשמחה, למקומות אחרים חיוביים, רגשות חיוביים, שאנחנו כל כך שואפים אליהם.
את יודעת מה מצחיק בשליטה, כי הגעת בשליטה, אז אשליית השליטה היא כזו, שכשבן אדם, חושב שהוא בשליטה על משהו, אז שימי לב, זה בדיוק הפוך. הדבר שהוא חושב שהוא בשליטה בו, שולט עליו, כי הוא כל הזמן שם. זה כאילו בדיוק הפוך. אני חושב שאני בשליטה, אבל לא שחררתי, הדבר שולט בי. זה בדיוק ההפך. זה אשליית השליטה, זו תחושה שכאילו אני שולט במשהו, אבל תכלס, זה שולט בי.
בדיוק.
וזה בדיוק הפוך. אז קודם כל צריך להבין את זה, כדי שמישהו אומר, אני לא זה, ושליטה, ואני חייב להיות בשליטה, אבל רגע, אבל אם אתה בשליטה, זה אומר שאתה נמצא בזון הזה כל הזמן, והדבר הזה בעצם מנהל אותך. זה, להיות בשליטה זה לאו דווקא להיות כל הזמן על משהו. אתה יכול לייצר לעצמך כלים כדי להיות ולהרגיש נינוח בסיטואציות בחיים, ואז לשחרר, וזו השליטה האמיתית. דווקא כשאתה יודע לשחרר, כי ייצרת לעצמך מנגנון שגורם לך להרגיש בנוח, אתה יכול לשחרר, אז אחלה. אבל זה בדיוק הפוך. כשאתה כל הזמן נאחז בדברים, אז השליטה היא בעצם של הדברים בך ולא שלך בדברים. וזה בדיוק ההבדל בין שליטה מתוך מקום של לבנות את החיים שלי בצורה כזו שאני בונה לעצמי מנגנונים שאני יודע ששומרים ומגנים עליי, לא מהמקום של אני מתגונן, אלא מהמקום של אני רוצה בן אדם, המחשבות שלו משוחררות ונוחות, כשהוא לא כל הזמן בלחץ מדברים. אם יש לו את המנגנון הזה ששומר עליו, הוא יודע שהדברים קורים, כי אני מאורגן, כי אני מסודר, כי אני דואג לדברים בזמן, כי אני לא מחכה לרגע האחרון, כי הכל אצלי רשום ביומן ואני אף פעם לא אשכח. אז אני יודע שאם עשיתי את הדברים האלה ששומרים עליי, ויש לי את הדברים האלה, אז אני גם לא, אני לא צריך להיות כל הזמן בסטרס, ואז הדברים שולטים עליי, זה בדיוק הפוך.
וגם להזכיר, נתת המון דוגמאות לדוגמה שיכולת שמי שמקשיב לנו יגיד, רגע, אבל אני לא מסודר, ואני לא מאורגן, ואני לא... וזה גם בסדר, אתה יודע, לא
קודם,
חייבים.
קודם כל זה בסדר. בוא עוד נבין עוד דבר, כי דיברנו על זה גם הפעם הקודמת, הנחת יסוד. כל מה שאנחנו עושים זה בסדר.
בדיוק.
אני רק חושב שמהרגע שאנחנו יודעים משהו שלא ידענו עד עכשיו, ואנחנו נעשה אותו אחרת, יכול להיות שזה יקל עלינו וייתן לנו איכות חיים יותר טובה. תמיד, 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 בכל מצב בחיים, עדיין יש לנו את זכות הבחירה, אנחנו יכולים לקבל מאנשים כל מיני
טיפים
וכלים ורעיונות, ואנחנו, זה כמו בופה, תבחרי מה את רוצה לקחת, את רוצה להשמין, תקחי את כל הבופה, רוצה כאילו להישאר כמו שאת. אל תקחי כלום, אין בעיה. אדר, אנחנו לא לוחצים עלייך.
כן, מזל. כי תרגישי בנוח. מהבופה זה קצת קשה. כן.
למה?
יש מלא דברים שאני
לא אוכלת. את לא אוכלת כלום, יש שם, אין בעיה.
אז כשאתה נתת את הדוגמה של הבופה, אתה יודע, הייתה לי קצת התנגדות. אבל לפחות בופה, אתה יודע, לא מגישים.
אגב, אבל תשימי לב. גם פה, למשל, למה התנגדות? יש בופה? את יכולה להחליט שאת שותה מיץ לימונדה ולוקחת ביס מגזר. זה גם בסדר. כלומר, אין פה התנגדות. מה שאת רוצה, תקחי. הכל בסדר. אנחנו לא לוחצים עלייך. זה שהכנו פה מלא אוכל, זה לא אומר שאת חייבת לקחת.
אתה יודע, יש, היה שם איזה מחקר שהראה איזה, איך לקחו אנשים עם, איך לקחו אנשים שיש להם הערכה עצמית, אוקיי? הערכה עצמית שהיא הערכה קבועה, מתמדת, משהו שרואים אנשים עם הרבה הרבה הערכה, ואנשים לעומת זאת, שיש להם ממש קושי עם הערכה עצמית שלהם, וכמה מטופלים באים אלינו ואומרים, אני לא מעריך את עצמי, אני לא מספיק טוב, זאת אומרת, הרבה אנשים מגיעים לטיפול, ואני רואה שזה משהו שהוא נמצא אצל הרבה אנשים, זאת אומרת, איזושהי אמונות מגבילות, שאנשים לא מעריכים את עצמם, אפילו שהם נראים על פניו, אם אתה הולך ברחוב, או אתה פוגש אנשים, ואתה אומר, וואו, סחו, יש לו ערכה עצמית, אבל בעצם אין. הם פשוט מסתירים את זה, וכשעשו מחקר ובדקו, זה 6 שנים ככה עשו, מה מייחד, מה מבדיל בין אלה שיש להם ערכה עצמית מתמדת, וקבועה לעומת אנשים שאין להם ערכה עצמית גבוהה, אז ראו שזה קודם כל היכולת של בן אדם להיות מספיק אמיץ, להגיד, אני לא מושלם.
איזה קטע. את אומרת לעצמך שאת לא מושלמת?
האמת שכן.
באמת?
כן, אני לא מושלמת.
איזה קטע.
אבל זה לקח לי הרבה זמן להבין כל מיני, לא, למה אני לא מושלמת? לא, זה שאני לא מושלמת ידעתי תמיד, אוקיי?
את חושבת שיש מישהו שחושב, כאילו שהוא, יש דבר כזה מושלם? אה, שוקי, סליחה, שוקי, חוץ משוקי פה. יפה, שוקי, אהבתי. חוץ משוקי, אז ואית שוקי שנייה, חוץ משוקי, יש מישהו שהוא מושלם.
באמת שאני חושבת שלא, אבל אני
חושבת שהבעיה... יש הרבה שחושבים, אגב.
אתה זוכר שדיברנו בהתחלה על האושר, ואמרנו, נחבר את זה, שאמרנו שמה הבעיה של אנשים, זה שהצורך שלהם, שהכל יהיה מושלם, לחשוב איך אני צריך להיות, אוקיי?
אבל זה בדיוק הקטע של השליטה, וזה גם בדיוק הקטע של מי שאומר, יש לי אופי, אני לא אשתמש במילה שאומרים, אבל יש לי אופי, אני לא אוהב את האופי שלי.
אוקיי.
עכשיו, ממה בנוי אופי? האופי בנוי מהרגלים מסוימים.
יש דבר כזה? אופי? כאילו משהו קבוע?
תראי, אני מניח שכשילד נולד, אנחנו מזהים איזה שהם דברים בטבע ובדנ"א, ויש דברים שהם... אתה אומר, זה כאילו, הילד נולד ככה, בסדר, אני כן, אנחנו כן יודעים היום, גם מחקרית, שיש דברים שעוברים ב-DNA, נכון. וזה, ואי אפשר, או אולי יהיה קשה יותר לשנות אותם, אבל בהחלט, בהחלט, יש דברים שסיגלנו לעצמנו דרך הרגלים מסוימים, חיים שלמים, ולזה בסוף יש תוצר שנקרא אופי, ואם אנחנו רוצים לשנות אופי, אנחנו אומרים, אני לא אוהב את האופי שלי, כי 1, 2, 3. אז רגע, האופי זה התוצאה. הרגלים
אפשר לשנות.
אפשר לשנות. עכשיו,
הרגלים זה מה שדיברנו על תבניות התנהגויות, נכון? שאמרנו שאפשר לשנות כל תבנית של התנהגות, אוקיי? רק להבין כאילו מה האסטרטגיה של ההתנהגות שלנו, ואז נוכל לעשות שינוי. זאת אומרת שאם אנחנו נתרגל עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם משהו שאנחנו רוצים להגיע אליו, בסוף זה יהפוך להיות חלק מאיתנו.
דיברנו על זה, נכון? כן. הקטע של ההרגלים, שהמוח מסגל, מייצר נתיבים חדשים, בכל פעם שאנחנו עושים משהו חדש. עשו את זה אפילו מחקרית על אנשים בני 80 שלימדו אותם לרכוב על אופניים. אז הפעילו, שמו להם אלקטרודות, ראו, מיפו את המוח שלהם בשלב מסוים, ואחר כך שהם התחילו ללמוד לרכוב על אופניים בגיל 80, מיפו את המוח שלהם וראו שנוצרו בעצם קשרים חדשים, והמוח יודע לייצר קשרים חדשים ודרכים חדשות, גם בגילאים מתגדבים, מתקדמים
יותר. כי בעבר הרחוק דיברו שעד גיל, לא יודעת מה, שנה, שנתיים, זה הזמן שבעצם נוצרים הקשרים, ואמרו להורים, תהיו באטרף, כאילו, תלמדו את הילדים, דברו איתם. מה שאתם משיגים בגילאים האלה, זה כאילו מה שהכי הרבה נשאר אצל הילדים, ואנחנו רואים היום שמחקרים מראים שזה ממש לא נכון, והנה גם אפשר אנשים מבוגרים לעשות שינויים.
יותר מזה, גם אנחנו מבינים שמחקרית, הקשרים האלה, אם אנחנו עושים משהו, תמיד אמרו לנו, בכל מיני קורסים וכאלה של, את יודעת, אימונים כאלה או אחרים, שהקשרים נוצרים בדרך כלל אחרי, אם אתה רוצה לעשות משהו, לא דיברו על קשרים, דיברו אם אתה רוצה לעשות, להפוך משהו להרגל, זה 3 שבועות, 21 יום.
נכון.
אבל מחקרית זה באמת קורה ב-21 יום. המוח מייצר את הדבר הזה ב-21 יום.
אתה יודע, אני חייבת לספר פה משהו ש... יש, היה לי ילד מטופל, כן, הוא הכל בסדר אצלו, הוא כבר לא צריך אותי, ברוך השם. ומה שהיה יפה, הוא היה בן 11, והוא היה עם חרדות מאוד, מאוד קשות, פעם לפני כמה שנים, שנתיים אני חושבת, היה איזה בלגן של איזה ליצן, שכחתי את השם שלו, מפחיד מאוד, שהוא היה באיזה סרט, ואחר כך כל הזמן שלחו אותו בוואטסאפים, כתוצאה מזה שהוא נחשף לליצן המפחיד הזה, ממש היה לו סיוטים, פחד ללכת לישון, פחד ללכת לכל מקום אפשרי. והוא הגיע אליי, שאני אעזור לו לפתור את הבעיה. ואחד הדברים שדיברתי איתו, זה על העניין הזה של איך אנחנו משנים את ההרגלים שלנו, ועשינו שינוי של הרגל, כי הוא פחד ללכת לישון לבד במיטה. והכי יפה זה שמה שאני תמיד אומרת, זה אנחנו צריכים להסביר, זה נקרא פסיכולוגיה חינוכית. כשבא אלינו מטופל, אנחנו קודם כל נסביר לו מה התהליך שאנחנו הולכים לעשות, ואם יש איזה מחקר או איזה משהו שתומך בזה, זה מאוד מאוד עוזר. כשהסברתי לו את זה, שתוך 21 יום, אם 21 יום, הוא ממש יעשה את התהליך הזה עוד פעם ועוד פעם, יהיה חזרתיות על אותו דבר, והוא לא ישנה באמצע. אמרתי לו, אם אתה באמצע מפר את זה, אתה צריך להתחיל מההתחלה. והוא לקח את זה כל כך רציני שהוא עשה את זה, ובאמת... עברה שנה, אני יודעת היום מאמא שלו שהוא ישן לבד, הולך למקומות לבד, זהו, הפחדים מאחוריו, אבל מה שהתלהבתי מזה שכשאומרים לאנשים, לפעמים אתה סתם זורק דברים, יש מחקר 21 יום, אבל אם אתה אומר את זה למטופל שלך...
זה לא, אז אני אומר, זה אמיתי לגמרי.
לא, זה אמיתי, אבל כשמטופל שומע את זה ומבין שזה מחקר ומנסה, אז הוא קודם כל יש לו איזו תחושה שזה יצליח. כי אם זה עבד על כל כך הרבה אנשים, והוא יודע שזה 21 יום מוס, אז זה מצליח.
מחקרית, מדעית, זה קורה. כלומר, מיפו, לקחו, שמו אלקטרודות, הסתכלו על המוח, מיפו אותו, 21 יום, נוצרים קשרים חדשים. אי אפשר להתווכח עם העובדה הזו.
תמיד אני נותנת את הדוגמה הזאת, שאם תיקחו את הילדים שלכם, שבבוקר לדוגמה, כל הזמן אוהבים לאכול, לא יודעת מה, אוכלים עוגיה. וההורים אומרים, למה על הבוקר עוגיה? הייתי רוצה שהוא יאכל, לדוגמה, קורנפלקס עם חלב. סתם נתתי דוגמה.
מה, אני אגיד לך, שיא הבריאות. כן, סתם.
זה יותר בריא מאשר הוגיה. אוקיי. או לא משנה, שיוכל מבחינתי, מי שבא לה לעשות חביתה עם סלט, מה אכפת לי? כל אחד שיהיה לו את הכוח לעשות מה שהוא רוצה עם הילד שלו בבוקר. אז גם אם הילד לא רוצה בהתחלה, כי הוא כבר רגיל, הרבה יותר מ-21 יום, לאכול כל יום הוגיה, לך תרגיל את הילד שלך, כל יום תכין לו בבוקר רק חביתה וסלט. אחרי 21 יום, תציע לו הוגיה. נראה אם הוא ירצה הוגיה, הוא יגיד, אמא, איפה החביתה וסלט שלי? אז אפשר לנסות ולשלוח לנו תגובות, האם זה הצליח או לא הצליח.
אוקיי. אני אומר, תנסו את זה עם סלק, שיהיה מעניין, מה סתם חביתה וסלט?
לא, אבל ילד יאכל סלק, נו, בחיית.
סתם, וקודם כל כן. כן? יש לי...
הילדה שלי אוכלת.
לא, הילדה שלי אוכלת שוקולדים. יש, אני לא דוגמה. אבל יש לי אח שיש לו ילדים בני שנה, שנתיים, שלוש, ומהגיל הזה הם אוכלים סלק, ואני רואה את זה ואני אומר, וואו, מה זה הדבר הזה? אבל כאילו, אם זה מה שאתה אוכל לאכול בבית, אז זה מה שאתה אוכל, וזה בדיוק הקטע שאני אומר, תראה איזה קטע, מה, זה ילדים שנולדו באפריקה, בדנמרק, בשווייץ,
זה הרגל שלהם, זה מה שנתנו להם.
זה ילדים שנולדו באותו מקום, מחונכים באותו בית ספר, באותו גן, באותו זה, באותו מעון, וגדלו באותו זה. אבל אמא שלהם, כשהיו קטנים, נתנה להם לאכול במקום שטויות, אוכל בריא.
וזה מדהים. אתה יודע, זה מודלינג, אתה אוכל שטויות, מאמי, אז אתה נותן לילדים.
ביום שישי בערב אני מגיע להורים שלי, והם יושבים סביב השולחן, ואני רואה את הילד אוכל סלק, ואני אומר, אותי זה, אני לא אגיד, לי זה לא מגרה אותי, אני רואה את הסלק, הדבר הזה, לא עושה לי את זה, ואני רואה ילד בן שנה, ענין טעם כזה, אוכל לי סלק, והכל נמרח לו פה עם האדום, ואני אומר, וואו, איזה יופי, איזה מדהים זה. וזה, רבותיי, בדיוק הקטע של להרגיל ילדים, ומה שתרגיל אותם זה מה שיהיה. אגב, לא רק באוכל.
לא, בהכל. באתי להגיד, הילדים שלי רגילים לעשות דברים מסוימים שבהתחלה ממש לא נהנו מהם, כמו קיפול כביסה ביום שישי, אבל היום זה ברור להם שהם הולכים ומקפלים את הכביסה, אני כבר לא צריכה להגיד. איזה כיף.
וזה לא היה בזה, בדרך כוחנית, נכון?
לא, אני אף פעם לא... אני לא כוחנית.
סתם, אני צוחק.
אני רוצה לחזור על הערכה עצמית, כי התחלנו באמת להגיד איזה דבר... מה מבדיל בן אדם שיש לו הערכה עצמית גבוהה, וגם קבועה. כי לפעמים יש בן אדם שבמקום מסוים יהיה לו הערכה עצמית גבוהה, אבל אחר כך הכל יכול להתרסק. אז עשו באמת המחקר והראו אנשים שיש להם הערכה עצמית קבועה, מתמדת, לבין הערכה עצמית נמוכה. ואמרנו שראינו שיש קודם כל את האומץ להיות לא מושלם. אוקיי? לספר מי אתה באמת. מאוד מאוד חשוב. הדבר השני זה להיות, אמרנו קודם, בחמלה כלפי עצמנו וכלפי אחרים. מאוד חשוב לנו...
אגב, כן. פה מה שאמרנו קודם על... אם אין לך את הפגיעות, אז גם אין את הצד השני וכו'. אני חושב שגם הקטע של החמלה, אם אין לבן אדם חמלה כלפי עצמו, אין נכון. לו חמלה כלפי... כמו שאני אומר לבת שלי, אנחנו צריכים קודם לאהוב את עצמנו. כשאנחנו נאהב את עצמנו, אין לנו הרבה יותר קל גם לאהוב אחרים.
זה ממש וה... ממש ככה.
וכשאני שואל אותה היום את מי את הכי אוהבת בעולם, היא אומרת קודם כל את עצמי.
מקסים.
ואני חושב שככה צריך להיות, כי אם בן אדם מודע לזה שהוא קודם כל זה הוא עצמו, ואז אחרים, כי תביני, אלו מה קורה, תביני, אני אומר לך, כאילו את לא איתי בקטע, זה שאנחנו בסוף, כשאנחנו לא אוהבים משהו בעצמנו, אנחנו רואים איזה כל הזמן משתקף באחרים, ואז כאילו, זה מה שאנחנו רואים כל הזמן, את המראה של הדברים שאנחנו לא אוהבים בעצמנו, אנחנו ב...
אתה יודע מתי אנחנו רואים את זה בקליניקה? כשאימהות ובנות מגיעות ביחד, לאו דווקא אימהות ובנות, גם יכול להיות אבות ובנים, אבל סתם במקרה יוצא לי הרבה פעמים לראות אימהות ובנות, והחיכוכים ביניהם, והרבה פעמים זה מעלה, זה בדיוק יהיה הדברים שהאימא לא אוהבת בעצמה, וכשהיא רואה את זה משתקף בבת שלה, זה יביא לה הכי הרבה עצבים.
ואפרופו בת שלה, אנחנו עושים עצירה לשיר, ואני רוצה להגיד שקיבלתי עכשיו עבודה מרגשת ומאוד בשידור, ממישהי שעבדתי איתה לפני פחות שנה.
כן.
קוראים לה עדי ארסי. אפרופו שדיברנו על עורכי דין שעושים את זה ממקום של... מתוך הלב, מתוך שליחות, אז זו עדי. ולעדי נולד בן עכשיו.
זל טוב.
והיא שכותבת לי הודעה, נולד לי בן, ואתה לא תאמין, קראתי לו אסף. אז אני בהתרגשות פה, ומזל טוב לעדי.
מזל טוב, מזל טוב.
ואנחנו בדרך אל האושר, נחזור תכף.
מעולה.
לא, הם לא צעירים, הם ביחד כבר המון. היא איבדה את האור, הוא איבד את הדמיון. לפעמים במטבח דרך כוס קפה היא חושבת שהוא עדיין די יפה. הוא נזכר איך נגע בו בלילה הראשון. בעיניה זורח מבט אחר, הוא כמעט אומר לה אבל מבטר. היא עדיין חידה, אולי הפתרון. ובחלום כמעט עולה הבוקר, כל כך הרבה בדידות יש בעולם וביניהם רק התקווה תאיר אותם בחושך. הם לא יודעים, הם לא ידעו אף פעם אם השער נפתח בטוח אל האושר. במקום אחר מחלקים דירה צנועה, ובחור פשוט היא הייתה כבר נשואה. לפעמים כשהוא ער וגופו דרוך, הוא שומע אותה בחדר הסמוך. היא רוצה אותו, היא במיטת הכלואה. בעיניה זורח מבט כחול, הוא רוצה לחבק אותה ולא יכול. הם קרובים כל כך מרחק שנגיעה. אז בחלום כמעט עולה הבוקר, כל כך הרבה דידות יש בעולם וביניהם רק התקווה תאיר אותם בחושך. הם לא יודעים, הם לא ידעו אף פעם אם השער נפתח בדרך אל האושר. בדרך אל האושר, בדרך אל האושר.
מבין שהשער לא סגור. גם אני לא פשוט וקשה איתי לגור. גם אני לפעמים לא מעז לומר, ובוער מכל מה שבתוכי נשאר, ובמקום לחסוף גם אני עובר על יד. אבל אז בעינייך יש אור חדש, וכמו בחישוב שוב אני נכבש. את יודעת אותי, את קוראת אותי מיד.
אל האושר.
כן, בדיוק. טוב, אולי אנחנו קצת ניגע היום טיפה, נתחיל במחשבות.
בשמונה דקות שנשארו לנו.
נכון.
כן? כן, תמיד ואז... זה עובר מהר, נכון? כן, כאילו אנחנו אומרים כזה, וואו, וזה, נתחיל את התוכנית, הופ, נגמרה התוכנית.
זהו, תמיד אנחנו מכינים ככה מלא מלא נושאים, ואנחנו...
אני רוצה רק להגיד ששבוע הבא התוכנית שלנו תהיה ארוכה יותר.
שעתיים.
כן, ויהיה לנו פה אורח מיוחד. התוכנית שלנו בכלל, מאז הקורונה, התחילה מ-10 עד 12, וכשהיו לנו אורחים, אז באמת אנחנו נהיה פה, בדרך כלל מ-10 עד 11 זה שירים שלנו, בבחירה שלנו, ואחר כך מ-11 עד 12 זה התוכנית. וכשהיו לנו אורחים, אז התוכנית תהיה יחד עם האורח, החל משעה 10, שבוע הבא יש לנו פה את שחקן ובמאי, שאני מאוד מאוד אוהב, אלירן כספי, שגם במאי תיאטרון שעושה הצגות פרינג' ברץ איתם בכל הארץ, עד לפני הקורונה. עכשיו אני מקווה שהוא יחזור ונדבר איתו גם על זה, על האומנות שלו ועל היצירה מאוד. והיום אנחנו נקבל תשובה לגבי תאריך סופי, אבל כנראה שעוד שבועיים או שלושה, זה יהיה או עוד שבועיים או עוד שלושה, יהיה פה ירמי קפלן.
איזה כיף.
ואנחנו נדבר איתו על ה... על כל מה שהוא בעצם יצר לאורך החיים שלו.
הוא בן 60, נכון?
הוא בן 58, עוד מעט 9. הוא נראה יותר צעיר משנינו.
תקשיב, זה מטורף, כי לפעמים אני חושבת, קודם כל, ירמי קפלן, זה שם שגם הילדים שלי...
אירון, בתוכנית באנגלית, אבא שלו.
אוי, שהייתי נשארת מיסטר קפלן.
מיסטר קפלן?
לא, מה זה היה?
קפלן, אירון. אני לא יודע, ירמי גם משתתף שם בתור ילד.
כשהייתי ילדה ורציתי להישאר בבית בשביל התוכניות האלה, היום אני אומרת, מי רואה את התוכניות האלה?
אני ראיתי חשבון פשוט עם ביש וגדה. את זוכרת? עם הפסים שהם רצים בים. אז זה יהיה לנו עוד שבוע ועוד שבועיים, ויהיה לנו פה עוד הרבה הפתעות בהמשך. ובינתיים זה רק אנחנו. אז בוא נדבר קצת על מה דיברנו היום, ואת רוצה לתת עוד כמה דברים כאילו...
אז טוב, אז בוא נדבר קצת על עניין של, כן, המלצות קצת פרקטיות, כן, על איך אנחנו עושים שינוי התנהגות.
כן.
כי אמרנו, אנחנו רוצים למצוא את האושר, נכון?
חלקנו, כן.
אמרנו שזה למצוא מה חשוב לנו, מה הערכים שלנו, וליישם אותם, נכון? שיהיה אלימה בין הערכים שלנו לבין המימוש בפועל. נתנו דוגמה של התנדבות. או,
למשל.
אבל זה למשל. אמרנו שמאוד מאוד חשוב לנו להסתכל על חצי הכוס המלאה. דיברנו על האנרגיה שמתמקדת, למקד את האנרגיה בדבר הטוב, נכון? למקום שתשומת הלב מתמקדת, ואז בעצם יהיה לנו טוב יותר. ומה שחשוב לדבר על זה, דיברנו על זה שזה חשוב מאוד שנהיה פגיעים, שניתן לעצמנו להיות פגיעים, כי אמרנו שזה צינור, נכון? עצם העובדה שאנחנו פגיעים ומוכנים לקבל גם את הרגשות היותר קשים, נקרא לזה, כאב וסבל, ולהיות שם במקום הזה, ולהבין שזה חולף, אבל זה צינור שהוא גם מצד שני מביא לנו גם שמחה ואושר.
כן, זה בעצם אם קורה, אם אנחנו נמצאים לפעמים במקומות האלה, הפחות נוחים לנו, של באמת של הכאב והצער ודברים כאלה, אז דווקא דיברת בתוכנית הקודמת על המיינדפולנס, שבעצם מזמין אותנו לשהות שם ולהבין ולהתחבר דווקא למקום הזה, לא מהמקום שאנחנו רוצים להיתקע בסבל ובכאב.
לא,
שאגב, יש כאלה שמקורח כל מיני דברים שקרו להם בחיים, נמשכים לשם. נמשכים לשם. יש סיבה למה הם נמשכים לשם.
על זה דיברנו, אתה זוכר, דיברנו על היחזות בעבר או השתוקקות לעתיד, ואמרנו, אנחנו לא רוצים שיהיה מצב, זה המקומות הכי של הסבל, אבל זה סבל שהוא לא בשליטה שלנו, נכון?
לגמרי, לא.
אנחנו מדברים על ההווה.
התחברתי למה שאמרת, כן. לגבי צינורות יש את המקומות של הדברים הפחות נעימים לנו, של כאב, סבל, צער, ויש את המקומות של אהבה, שמחה, עושר, נכון. איזה כיף, איזה יופי. אני רק בא ואומר שגם על מנת לקיים את ההרמוניה, אני אקרא לזה, בין שני הצינורות ובין שני הצדדים האלו, כשיש משהו שגורם לי לצער, לכאב, לכעס, לרוגז, לרגש שלילי, יש לי שתי אופציות. אחד, להתעלם, לשים את זה בצד, ואז מה קורה? זה נדחק איפשהו פה למטה, זה יצא. זה נערם, 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 הופ, יוצא. מתי זה יוצא? כשזה כבר, הערימה היא קשה מלהכיל, אין לי יכולת כבר לשאת את זה, ואז זה יוצא ומתפוצץ, ואז זה גם הרבה פחות נעים. למה? כי אני לא מבין למה אני כל כך, למה זה כל כך מקפיץ אותי משהו מסוים. אני רק לא מבין שבתוך הלא מודע שלי אגרתי כל כך הרבה חומר, שביום שזה מתפוצץ, זה מה זה לא נעים. עכשיו, פה בעצם המיינדפולנס מזמין אותנו לבוא ולעשות משהו אחר. קרה משהו כזה, יש לך את הרגש הזה, עצור.
תתבונן.
חמלה עצמית, קבלה, הבנה. אז זה בסדר,
אז
אני
באמת,
כועס
אז
כי...
אז זה בדיוק מה שאנחנו אומרים, שהמחקר מראה שאנשים שהיו בחמלה עצמית, האנשים שהיו בחמלה עצמית כלפי עצמם, אז הם, יש להם ערכה עצמית גבוהה יותר ומתמדת יותר. כאילו זה מעניין.
שמה, שמי שהיה בחמלה עצמית?
כן, יש לו ערכה עצמית. זאת אומרת, מי שאומר, אני לא מושלם ומקבל את זה, אני מי שאני. מי שאומר, זה בסדר שאני, להיות בחמלה עצמית, זה בסדר שאני ככה, וזה בסדר שאני ככה. מי שאומר לעצמו, אני בסדר מי שאני, אני מאושר עם מי שאני. זאת אומרת, אני מוותר על מה שאני כביכול הייתי אמור להיות. הרבה פעמים אנחנו כל הזמן בתור, יש לנו איזושהי פנטזיה, מה אנחנו אמורים להיות. או אולי מישהו אמר לנו מה אנחנו אמורים להיות. אולי גדלנו בבית שאומרים לנו מה אנחנו צריכים להיות, לאיזה תבנית אנחנו צריכים להיכנס. ופה זה יכול לפגוע בערכה עצמית. אבל כשאנחנו שלמים עם מה שאנחנו באמת, ולא מה אמורים להיות, אז פה הערכה עצמית שלנו גבוהה יותר.
ואגב, אפרופו ילדים, בהקשר הזה, מי שיש לו ילדים שיש להם חלומות ורוצים לרדוף אחרי החלומות שלהם, אז בתור הורים, מגיל קטן, אנחנו צריכים לתת להם דרור ומקום ואת היכולת ואת היצירתיות הזאת לפתח שלה לחלום ולרצות לעשות דברים, במקום להגיד, אנחנו במשפחה אצלנו, אנחנו לא טובים בזה, או שמע, כמה זמרות כמו אופרי שמתחילות לשיר בבית ואז אבא ואומר לה, עזבי אותך, זמרת זה לא מקצוע. לכי תבחרי משהו שתוכל באמת לזה ושיהיה לך זה לחיים וכל החיים תהיה מתוסכלת ויש אלף כמוך.
זאת אומרת, מה שאתה בא להגיד זה בעצם שהרבה פעמים ההורים שלנו הם אלה
פעמים?
ש... חלק גדול מהמקרים.
חלק גדול מהמקרים, ברוב
ההורים,
המקרים.
ההורים שלנו, בגלל איזושהי חשיבה מוטעת ואמונות מגבילות שיש להם לגבי
אגב,
עצמם.
אגב, לפני שאנחנו משמיעים את ההורים שלנו, גם אנחנו עושים את אותו דבר, בסדר?
לא,
כי אמא
לא,
שלי
לא.
מקשיבה, ותחשוב שאני אומר את זה עליה. לא, גם אני עושה את אותו דבר עם הבת שלי, באופן אוטומטי כנראה, ולפעמים אני תופס את עצמי, ואני אומר, רגע, עצור. הילדה רוצה לעשות משהו, תן לה.
חשוב פשוט רק להגיד שההורים, כל הורה פה שמקשיב לנו, אנחנו כמובן לא חס וחלילה באים בביקורת, אנחנו אומרים, זה משהו שאנחנו עושים בלא מודע, כי זה מגיע מתוך אמונות שיש לנו, על עצמנו, ולפעמים גם חלק מהערכים שלנו, אבל זה לא אומר שזה האמונות של הילד שלנו, ולא הערכים שלו, ולא לגמרי. הרצונות שלו,
לגמרי.
ולא החלומות שלו.
לגמרי.
אז ולכן, תנו להם לעוף.
נכון. תנו להם לעוף, ותנו לנו לעוף מפה, כי נגמר לנו הזמן. ואנחנו ניפגש שבוע הבא עם אלירן כספי, ואחרי זה עם ליר מקפלן. ואם יש לכם עוד רעיונות, ואם אתם חושבים שכאילו אתם... רוצים גם לתרום לנו פה בתוכנית.
ואם יש נושאים שמעניינים אתכם ואתם רוצים שנדבר עליהם, אז תכתבו לנו.
אז שיהיה אחלה סוף שבוע.
חג שמח.
חג שמח.
אדם על אדמה נדהם מנפלאות עולם נדהם מנפלאות בריאה את התשובה לשאלה שמאז ומעולם ישנה מנענע את העריסה ואיך שנתי כוח רפה בור הלא חסום מגיע בסוף המתנה שמימי בריאה ישנה כל אדם ועולמו ולכל אדם כל העולם ופה נגמר אני אתה מתחילה הבנה